טוב, שלום וברכה, ברוך השם, ברוך הוא ברוך שמו. הגענו לשיעור על העיקר ה-13, עיקר י"ג שחותם את רשימת העיקרים, וזה אמונה בתחיית המתים. אני מודה, אני חשבתי שלא נצליח. חשבתי שלא נצליח לסיים את הסדרה השנתית, ממש לא, ובסוף נאלצנו ככה בחודשיים, שלושה האחרונים, ככה לעשות אפילו שני שיעורים ביום. זה שיעור מספר 28, סדרה שצריכה להיות באזור ה-30 ומשהו, אבל דחפנו פה שיעורים. וגם השיעור הזה, כמו השיעור הקודם, ושיעורים קודמים אחרים, אנחנו במקום להקדיש שני שיעורים לכל עיקר, כלומר, לפחות יש חלק שיותר, וגם שיעורי הקדמה, שיעור על פי הרמב"ם, שיעור על פי החסידות. מה שנעשה היום זה נעשה שיעור אחד, על תחיית המתים, 90% ממנו, 95% יהיו על פי הניגלה, שיטת הרמב"ם, הרמב"ן, יד רמה, בעל העיקרים, הרמב"ן, אחרים. ובסוף נראה בקצרה את שיטת החסידות. עוד אמרתי, עוד נעשה אחרי זה עוד עיקרים על פי החסידות, שעוד עיקרים שלא מופיעים פה, כמו אמון בצדיק ודברים כאלה שהרמב״ם לא כלל אותם באופן לא מפתיע בעיקר האמונה, אבל לא נזכה, אולי בפעם אחרת, וחסד השם עלינו. טוב, הרמב״ם, בוא נגיד בהכנות, הרמב״ם לא כל כך מרחיב על תחיית המתים במסגרת מניין העיקרים, אני מדגיש, אלא בחלקים יהודיים, בהקדמה עצמה לפרק חלק שקדמו לרשימת העיקרים, אבל בואו נראה, נתחיל מהסידור. מקור א', אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ונצח נצחים. האזכור היחיד לתחיית המתים שמפורש בתורה הוא מגיע ממש בסוף התורה בשירת האזינו, מקור ב', דברים פרק למד ב', ראו אתה כי אני הוא וכולי, אני עמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. כלומר, אני עמית, ואז מה יהיה? ואחיה. רגע, הכל יכול להיות, אתה צדק. זוהי דעת רס"ג בספר אמונות והדעות, אבל לדעת הרמב״ם המילה, אני אמית, והחיה לא מתייחסת לתחייה ממוות, אלא להמשך של החיים, ולכן לפי הרמב״ם אין שום מזכור בתורה לתחיית המתים, אלא מקור האמונה בתחיית המתים הוא לא מן התורה, הוא גם לא מן הנביאים, הוא רק מהכתובים, בספר דניאל פרק י' פסוק ב', שנאמר שם, ורבים מישני אדמת עפר הארץ יקיצו, אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדיראון עולם, ואתה לך לקץ ותנוח, ותעמוד לגורלך לקץ הימין. כלומר, ימין, ימים, לקץ הימים. הסיבה לדעתו של הרמב״ם, זו סיבה חינוכית או דידקטית, שדור מקבלי התורה היה שקוע באמונה שכופרת באפשרות של עשיית ניסים גלויים, על ידי כוח עליון שקובע מערכת הטבע, ולכן הקדוש ברוך הוא המתין וביסר על האמונה בתחיית המתים רק על ידי הנביאים המאוחרים, כאילו דניאל זה ממש כאילו בתקופה הזו, בתקופה שכבר לא הטילו ספק באפשרות שנס על טבעי, ועוד נחיל בהמשך את השיטות הרמב"ם והרס"ג. המחלוקת הזו בעצם קשורה לשאלת הנוסח הנכון של המשנה בפרק חלק במסכת סנהדרין, הנוסח הרווח הוא מקור ד', ואלו שאלה הם חלק לעולם הבא, אומר אין תחיית המתים מן התורה, ותם שמיים וכולי וכולי. תראו את רש"י מה מפרש במקורי, אחי גרסינן אומר אין תחיית המתים מן התורה, שכופר במדרשים דדרשינו בגמרא לכמה מיחס המתים מן התורה, ואפילו יהיה מודה ומאמין שיחיו המתים, אלא דלא רמיזה באורייתא, כופרו. הואיל ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה, מה לנו ולאמונתנו, וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא, ייקח כופר גומרו. אבל בפירוש המשנה לרמב״ם הנוסח הוא ואלו שאלה הם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים. כלומר, רמב״ם לא אומר מן התורה. מבחינתו, בשונה מרש"י, זה לא עניין שדווקא בתורה, דווקא בכתובים בדניאל. אבל בואו נחזור להתחלה ונעסוק בשאלת היסוד. אני אביא גאולה לעולם, השתמשתי פה הרבה במאמר של הרב אורי איתם, שמזכה וחייהו, ראש ישיבת ירוחם, שפרסם קצת דברים כתובים בנושא. התמצית של האמונה בתחיית המתים זה בעצם שהקדוש ברוך הוא עתיד להשיב את הנפש של המתים ל או בחזרה לגוף שלהם, בוא נהיה קונקרטיים, לגוף שלהם, בזה שהנשמה הנפש חוזרת לגוף, בזה הם קמים המתים לתחייה. עכשיו שלוש שאלות עובדתיות ועוד שאלה מהותית שמתבקשות ועולות מאליו סביב תחיית המתים. א', מתי תהיה תחיית המתים? שאלה טובה, לא? שאלה שנייה, אשי. מי מהמתים מתי לקום לתחייה? מה זה אוטומטי? זה רנדומלי? כולם? האם, ג' שאלה שלישית, האם הקמים לתחייה עתידים למות שוב פעם בחיים המחודשים שלהם, או שזה מה שנקרא for life? כאילו, came and the come, come. ופה אולי השאלה המהותית, השאלה הרביעית, שעובדת ברקע לשלוש השאלות היותר טכניות כביכול, מה תפקידה של תחיית המתים? ולשאלה האחרונה ייתכנו כמובן הרבה השלכות, גם על השאלות העובדתיות שקדמו לה. אז בואו נתחיל עכשיו לזכור את השיטות המרכזיות בראשונים, נשאיתי קצת לתמצאת אותם במילים שלי, חלק ציטוטים, ואני מודה, בשיעור אחד אפשר להספיק את הכל, אבל זה מה יש. אני ניגע בעיקרי הדברים, לא בכולם. ונראה שבעצם כל אחד היא שיטה מאוד עקבית, יש בקשר פנימי בין התשובות ששאלנו לבין השאלות לבין התשובות, ולשאלה של בעצם מה התפקיד של תחיית המתים, יש השלכה על הגישה. ואז נוכל להבין מה בין תחיית המתים לעולם הבא, וננסה לעמוד על התפיסות העקרוניות שעומדות בין ההבדלים השונים, בין הרמב״ם לרמב״ם, ליד רמה ואחרים. ואז שנבין את ראשי המחלוקת בקצרה, כדי שתואר ככה יסיים עם חיוך, אז קצת נבין גם מה שיטת החסידות בנושא, למרות שמן המצות חצי חצי, אנחנו נעשה אמרנו 95-5, אז וגם מה עבודה למעשה. נתחיל עם שיטת הרס"ג, רבנו סעדיה גאון, והרימה. מי זה הרימה? לא הרימה של השולחן ערוך, הרימה עם ה', מאיר הלוי, מברצלונה, בתקופת הראשונים. תחיית המתים זה התכלית. עניינה יום הדין הגדול, קבלת הגמול, זה מתאים, אני מזכיר, אנחנו בחטיבה האחרונה, נכון? העיקרים שלוש חטיבות, אלוקות, תורה וגמול, אנחנו בגמול עכשיו. הרס"ג בספרו אמונות ודעות, עוסק בשאלות האלו, גם שאלות אחרות, מציג את שיטתו, ולשיטת רס"ג, תחיית המתים עתידה להיות בעולם הבא. העולם הבא יהיה, אחרי כך שאנחנו יסיים לברוא את כל הנפשות שחייבה חוכמתו לברוא, וכל האנושות עתידה לקום לתחייה, גם רשעים, לא רק הצדיקים יקומו לתחייה, כי העולם הבא זה זמן השכר והעונש, אז לצדיקים מגיע השכר, ולרשעים מגיע עונש. לדבריו, אותם הקמים לתחייה אינם עתידים למות. ולכן תחיית המתים בעולם הבא זה זמן ומקום הגמול העתידי או הגמול הנצחי, הן לצדיקים והן לרשעים. עכשיו אפשר לשאול, אז למה הגמול העתידי דווקא בגוף? אז רס"ג מסביר שיש פה מימד של צדק, זה מתבקש. כי כמו שהם פעלו ביחד בגוף הזה, הם הניחו תפילין עם היד ועם הראש ועם הלב, אז מתבקש שהיד, הראש ועם הלב, יקבלו את השכר על התפילין. אבל, או את העונש, להבדיל, כן? שיטתו של רבי מאיר בן תודרוס הלוי, אבולעפיה, הרימה, הוא נפטר ב-1244, 113. אז שיטת הרימה, שגם הוא כמו הרס"ג, שתחיית המתים היא בעולם הבא, עולם התחיית המתים, צדיקים ורשעים יקומו לתחייה, קמים לתחייה לא ימותו, אבל בעולם הבא עומדים הצדיקים והרשעים לדין וכל עניין של הגמול, ולכן דווקא בתחיית המתים, ששם ידינו גם הגוף וגם הנפש. זה בקצרה מאוד מאוד דומה לרס"ג. יש הבדלים, לא נסביר לכל ההבדלים, הדקויות. שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם סוברת שתחיית המתים היא לא התכלית, אלא העולם הבא שאין בו גוף. ושני המקורות שבהם הרמב״ם עסק בתחיית המתים, זה ההקדמה לפרק חלק, לא כסדר י"ג עיקרים, אלא בשני עצמו, ובאגרות. יש לנו איגרס קוידש, איגרות הרמב״ם, ויש שם איגרת חשובה מאוד שנקראת, איגרת תחיית המתים, בדיוק.
אפשר כמעט רק להגיד שתהיה תחיית המתים.
רגע, רגע, בוא נראה. אני השתלתי לעשות לסנטז, גם מפה וגם משם, אבל אני אגיד מה שתואר אומר במילים אחרות. למרות שגם הקדמת פרק חלק וגם תחיית המתים, זה לא דברים קצרים, זה לא חיבורים קצרים. תכלס, הרב הנעלם על הנסתר. כאילו מה, אני לא יכול לצייר לכם מה בדיוק התמונה הברורה המדויקת של הרמב״ם, מערכת תחיית המתים. עיקר מטרת הקדמת פרק חלק זה לבאר שעולם הבא עולם הנשמות שאין בו גוף. ככה גם הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שיש הרבה הקבלות והשקות בין הלכות תשובה לבין פרק חלק. העולם הזה הוא התכלית, זה מקום קבלת הטובה, ולא בתחיית המתים. ולכן, לדברי הרמב"ם, אי אפשר לפתור מאמר חז"ל, שהעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אלא צדיקים יושבים, ואתרותיהם בראשם, אין זה בשכינה, זה לא קשור, זה לא מתייחס לתחיית המתים, אלא זה מתייחס לעולם הנשמות. ואגב כך, בעצם הרמב״ם עונה שאלה השנייה והשלישית. הוא מצטט את דברי חז"ל שתחיית המתים היא רק לצדיקים, וקובע גם שהקמים לתחייה עתידים למות. כי יש הכרח טבעי שהגוף יתפרד למה שהורכב ממנו, יש 4 יסודות או 107 יסודות, לא משנה, הטבלה המחזורית, בסוף זה מתפרק. וברשימת העיקרים שבסוף ההקדמה מופיע גם תחיית המתים, אלא שהרמב״ם לא כל כך מתייחס, הוא לא מבאר את זה כמעט כלום. ולכן גם הזמן של תחיית המתים לא ברור לנו ברמב״ם מה הזמן. ויותר מזה, השאלה המהותית, מה התפקיד של תחיית המתים, הרמב״ם לא עונה. אבל אנחנו יודעים שזה לא התכלית. מה התכלית של תחיית המתים? אני לא יודע, אני כן יודע להגיד שזה לא התכלית. ולכן ברור שהרמב״ם לא הסביר לנו כיצד נגזר מתפקידה של תחיית המתים, שהיא תהיה דווקא לצדיקים, שיש אחרי המיטה, ושהיא לא התכלית הסופית. עכשיו, כיוון שהרמב״ם ממעט לעסוק בתחיית המתים, בגלל הפרק חלק, אבל כן הוא קובע בברור שהיא לא התכלית, צריך להגיד ביושר שאצל הרמב״ם תחיית המתים היא לא משהו מרכזי, כמו למשל השגחה, שיש על זה עררים של חומר במורה נבוכים, במקומות אחרים אצל הרמב״ם, ולכן היו כאלה שאמרו, הריבו עוד לומר, תכלס הרמב״ם לא מאמין בתחיית המתים, או שבבחינתו זה רק משל העולם הבא, אז לא יעלה על הדעת, ויש לי סברה חזקה. י"ג עיקרים, אמרנו לפי הרמב״ם, מי שלא אומרים י"ג עיקרים, הוא כופר בעיקר, אז הרמב״ם, ודאי שהרמב״ם מימים, י"ג עיקרים, נכון? ושוב פעם, אז למה כתב את תיגר תחיית המתים, נכון?
אבל זה לא
קשה. לא, אפשר לשאול, מה הוסיף האיגר את תחיית המתים על ההבנה שלנו? אגב, לא הרבה.
אבל
הוא
כתב
את האיגר
כי שאלו אותו...
נכון, 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 נכון. ברור לי שהרמב״ם מאמין תחיית המתים. זה לא ספק. אם אתה אומר שזה רק משל, למה זה בי"ג עיקרים? עושים את זה בתולדות, בתולדי תולדות, בסעיפים קטנים בשער הציון, למי חשבי, לא. מה? כן, כן, אני לא חושב, שוב, זה יודגים על העיקר, שוב פעם, אני אומר, מלבד ההצהרה של הרמב״ם, הצהרה מפורשת על החשיבות האמונה בתחיית המתים, והעברה שעובדה זו מפורשת דבר בכתבים הקדומים שלו, כמו שהוא כותב בהקדמה לפרק חלק, לא נאמר הרבה, אני כן יכול להגיד, תראו במקור וב, שהרמב״ם מבהיר שתחיית המתים זה לא משל. הוא אומר שם, שזאת ההכחשה, מביאה להכחשות הנפלאות כולן, והכחשת המופת, כפירה בעיקר ויציאה מן הדת, ולזה נחשב תחיית המתים מפינות התורה. גם שאלת הזמן של תחיית המתים היא לא מפוענחת באיגרת, כי הוא כותב בהמשך, יחיה מתים ברצונו כשירצה, ולמי שירצה, אם בימי המשיח, או לפניו, או אחרי מותו, וגם על השאלה של מה המשמעות ומה התפקיד, אין תשובה ברמב״ם, כלומר, אם אני מסכם את הרמב״ם, אפשר לומר 4 נקודות. 1. הרמב״ם לא מבאר מתי תחיית המתים תתרחש. 2. הרמב״ם מביא שתחיית המתים תהיה לצדיקים, הוא לא מסביר למה. לעומת רס"ג שהסביר שתחיית המתים היא בזמן הגאולה רק לעם ישראל, ותחיית המתים שבעולם הבא היא לאנושות כולה. 3. הרמב״ם קובע שהקמים מתחיית עתידים למות. 4. הרמב״ם קובע שתחיית המתים אינה התכלית, ואינה מקום קבלת השכר והעונש הגמול העיקריים, אלא דווקא העולם הבא שאין בו גוף. אבל הוא לא מסביר. אז למה צריך תחיית המתים? מה המשמעות של תחיית המתים? ושאלת משמעותה של תחיית המתים מחריפה לאור העובדה שלפי הרמב״ם, משעה שנפטר הצדיק, אז נפשו מצויה איפה? בעולם הבא. בעולם הבא, בלי הגוף שמגביל אותה, והנה את מציב השכינה, וזו המציאות התכליתית, אז עולה השאלה מעליה, למה שהקדוש ברוך הוא יוריד את הנשמה מהעולם הבא, מהתכלית שלה, לאן? חזרה אל הגוף המוגבל והמגביל בתחיית המתים. ולכן רוב מי שבא, רוב הפרשנים שבאים אחרי הרמב״ם, לא מסתפקים בתמונה החלקית שעולה מדברה, והם חותרים בעצם לקחת את הרמב״ם ולהשלים אותה. הם מתייחסים גם לשאלת הזמן של תחיית המתים, וגם לשאלת המשמעות. דבר פשוט, לדעתם, שהרמב״ם מבין והסכים שתחיית המתים מבחינת הזמן, כרונולוגיה, תתרחש כרונולוגית בתחימיות המשיח. למרות שהרמב״ם כותב במפורש בעיקר תחיית המתים, שהיא יכולה להיות קודם המשיח, אחרי המשיח, בעת המשיח, לא ברור. אז יכול להיות שהם הבינו שאין כוונת הרמב״ם לומר שאין שום יחס בין זמנה של תחיית המתים לימות המשיח, אלא להפך, שבכל מקרה תחיית המתים היא מתישהו סביב ביית המשיח. לפני, אחרי, תוך כדי, מעט קודם לא, מעט אחרי, אבל בזיקה. והם ניסו לדרג גם באיגרת, כתוב שם, ושחיי העולם הבא אחר תחיית המתים. לא יודע אם זה דיוק שהוא זה, אבל לתפקידה של תחיית המתים בשיטתו של הרמב״ם, הרמב״ם מבאר, תראו במקור ז' בשער הגמול, והנה יאמין באמת שתחיית המתים שהוא עיקר מעיקרי התורה, הכוונה בו שתשוב הנפש לגוף ברצון הבורא, ויצאו הנשמות מן העולם הבא, וישובו לגוף בימי התחייה, ויתעדנו האנשים מהם הזוכים בטובת העולם הזה בימות המשיח, ויזכו בו למעלה אלא ממעלתם הראשונה, אבל אחר כך יגזור הרב ז"ל מיטה על המשיח ועל דורו, יהיו נפשותיהן בטוב העולם הבא בלא גוף כמו שהיום התחילה, כן, גם המשיח מת בסוף למי שבגבי הדיון הקודם, שיעור הקודם, במעלה גדולה ממנה שזכו לה במצוות שעשו בה בזמן התחייה, וזה יתקיים להם לנצח. לפי זה מטרת תחיית המתים היא לאפשר הזדמנות נוספת מקצה שיפורים של עבודת השם, ולזכות על ידה, על ידי תחיית המתים, לתוספת מדרגה לעולם הבא. אולי בהמשך קצת נרחיב יותר את ההבנה הזאת. ספר העיקרים מציע שתי תשובות נוספות לגבי מה התפקיד והמשמעות של תחיית המתים לפי הרמב״ם. זו מקור ח', ויאמין עם זה שאם להיות עיקר השכר הזה לנפש בלבד, עוד יש שכר אחר גשמי לעולם הזה לימות המשיח, וזה בתחיית המתים שיחיו אז הצדיקים הגמורים, אם כדי לפרסם ניסי השם באמונתו בעולם, ואם כדי שישיגו קצת תענוג גשמי אז, קיימים שנצטערו יותר כפי מה שתגזור חוכמת השם. לפי הסבר הראשון, באה תחיית המתים לא לטובתם של הקמים לתחייה, כי עדיף להם להישאר בעולם הנשמות, שעולם הבא לפי הרמב״ם, אלא לטובת אלו החיים שנשארו בחיים, שמצאים את תחיית המתים, מתרחשת מול עיניהם, יראו את אברהם, יצחק, יעקב, את הרשב"א ואת הרמב״ם, את דוד המלך, ובכך תתחזק ותתבסס האמונה שלהם. תכלס זה לא נראה שההסבר הזה מתאים לשיטת הרמב״ם, כי לדעתו אמונה על פי ניסים יש בדופי, ומשה רבנו עשה הצורך פונקציונלי, לא בשביל לבסס אמונה, אמונה לא תיבנה מכוח ניסים, וההסבר השני שהביא ספר הקרים הוא מאוד יותר קשה לרמב״ם, כי התענוג הגשמי שהתקבל לפי הסבר דרך המתים הוא כעין וכאפס, הוא בטל ב-60 או במיליון, לעומת התענוג הנשמות הנצחי בעולם האמת. אז למה שהנשמה תרד מקבלת השכר האולטימטיבי מעולם רוחני לקבלת שכר גשמי? כשאנחנו אומרים בשם עם כל המחבלים, ימח שמם, שמשכנים מחבלים להתאבד כדי לקבל 72 בתולות, אבל זה אולי בגשמיות זה שווה, אבל ברוחניות מה הערך של... לא יודע, ברור שלא שם חלקנו קיים, ברוך השם. וההסבר של הרמב״ן, שגם זה ההסבר השלישי בספר העיקרים, הוא מתאים לשיטת הרמב״ם, מקדמת פרק חלק, שתחיית המתים היא דווקא לצדיקים, אבל כדי לבאר את העניין הזה, נחזור לשיטת הרמב״ם, נחזור לעולם הזה, ולמות המשיח. לדברי הרמב״ם, העולם הזה זה עולם ההכנה. הטרקלין, לפני ה... כן. רציתי לך בפרוזות, נהיה את הטרקלין. ורק על פי המדרגה שאתה משיג בעולם הזה, נקבעת מדרגת האדם לעולם הבא. עסקנו בזה בשיעורים אודות ההשגחה, לא חוזר על זה כרגע. אבל לפי הרמב״ם, בימות המשיח, עתידה להיות מציאות שכל המעדנים, כל הצרכים הגשמיים והרוחניים של האדם יהיו מצויים בשפע. למה? כדי שאנשים יהיו, כן, יהיו פנויים לעסוק בתורה וחוכמתה. ראינו את זה היום בצהריים. ואז הם יקנו מדרגה יותר גבוהה לעולם הבא. ופה עולה השאלה, במה השם צדיק שנולד בגלות, שנולד לפי ימות המשיח? ועד עיקר זמנו מוקדש למלחמת הישרדות, במציאות הקשה הזו, שאז כל עיתותיו, למה יגרח חלקו, לעומת מי שנולד בימות המשיח, שיכול ללמוד תורה בנחת? תחשבו אנחנו, עומדים תורה כמה שרוצים. למה בדור של הסבים רבים שלנו, זה היה אפשר ללמוד תורה כל היום? אולי אחד במשפחה, אילו, אולי אחד מכפר, כל השאר, רצו לעבוד בגיל 13-14. נכון, מה היום זה? כן? והיום מה? למה היום, או בימות המשיח, שלא יהיה צרות פרנסה, לא צריך לעבוד, הכל יהיה מנוע AI משוכלל שיעשה את הכל. אז הוא אומר פה, לשם כך עתידים צדיקי כל הדורות לקום מתחייה, כדי להשלים את שלב ההכנה שזה התפקיד בעולם הזה, אבל יקבלו את העולם הבא בלי כל הטרדות של העולם הזה. כלומר, התחיית המתים משיבה את הצדיק לעולם של הכנה, לעולם של עבודה, אבל עכשיו התנאי ההכנה והעבודה יותר קלים, יותר אופטימליים, אז הוא יכול לקבל יותר. כי המציאות שסובבת לנו, פרנסה, ביטחון, בריאות, היא הרבה יותר מתוקנת. תחשבו, לפני 100 שנה, 200 שנה, אדם היה מצונן, יכול למות מזה. היום אתה לוקח אדווי, לוקח כדור, ובחלים. פעם אדם היה נחתך במגרש כדורסל, מפחיתה במרפק, זיהום, בר מינם. היום, ברוך שם, הרפואה פגז. ולכן מטרת העבודה היא להגיע לעולם הבא שאין בו גוף, ומי שלא היה בימות המשיח, אז יחזור בימות המשיח, יהיה מקצה שיפורים יותר קל, ואז יגיע שכר יותר טוב שהוא התחיל בעולם הבא. לפי התפיסה הזו, יש פה מתחדש פה איזשהו יסוד נוסף בהבנה של הרמב״ם. כלומר, המציאות התכליתית זה לא עולם הנשמות שאחרי המיטה הראשונה, אלא עולם הנשמות שיבוא אחרי שהצדיקים יקומו לתחייה בימות המשיח, ואז הם ימותו שנית, ואז זה שכר אולטימטיבי. וזו התפיסה הדומה של משמעות תחיית המתים, היא מצאנו אותה בדברי המבית. ספר בית אלוקים, מי זה המבית? מצפת, נכון? רבי משה בן יוסף די טרני, יוסף טרני, כן, המבית, משה בן יוסף טרני, הוא נפטר 8 שנים אחרי האריזה, גם קבור די לידו, בצפת, 1580. ולדעת המבית באה תחיית המתים כדי לאפשר לאדם הזדמנות נוספת לעבודת השם בתנאים נוחים יותר, ומתוך כך לזכות לעולם הבא. אף על פי כן יש שוני משמעותי בין שיטתו לבין דברי מפרשי הרמב״ם שהובאו לאל, וכדי לעמוד על ההבדל בואו ננסה להבין טיפה יותר את ההסבר של המבית בסוגיה. והמבית שהוא עוסק בתחיית המתים הוא לא עוסק בשירת האזינו, הוא לא עוסק בספר דניאל, אלא הוא עוסק בפרשה של אדם הראשון. מה היה המצב של אדם הראשון קודם החטא, ומה המצבו של אדם הראשון לאחר החטא. צריך פה להפעיל עם מה ששאלתי לפני השיעור, אז תוך כדי השיעור אני לא יכול להפעיל, אז מקווה שנחזיק מעמד. טוב, אבל אחרי זה נראה דברי הרמב"ן גם על אדם הראשון, כי הרמב"ן חושב שפרשיית אדם הראשון היא מבררת את תופעה של תחיית המתים, כי אדם הראשון קודם החטא נועד לחיות חיי נצח, ורק בעקבות החטא, כן, מות ומותון, ואז בעצם הפכו חייו לחיים סופיים. עכשיו, גם המבית רואה באדם הראשון קודם החטא את המקבילה של המצב שהחטא תחיית המתים. כלומר, החטא תחיית המתים זה כמו אדם הראשון קודם החטא. הבריאות. אבל בשיטתו של המבית הודגשה הבחנה, הבחנה שלא הרבה התמקדו בה, ופה המבית מדגיש שלא צריך להתייחס למצב של אדם הראשון לפני החטא בתור מצב של שלמות. זו נקודה מעניינת, אומרים, כאילו, זיאר הילד, אדם קדמה, קודם החטא. לא. אומר המבית, אדם הראשון גם לפני החטא לא היה מושלם. כי גם קודם החטא, איפה אדם היה נמצא? הוא היה בעולם של עבודה. ורק אחרי שהיה עומד במבחן של עבודת השם, בו בגן עדן קודם החטא, אז רק אם הוא היה עומד בניסיון, הוא היה זוכה לשלמות. ואז הגיע ניסיון ו... הוא לא עמד. לכן הוא, כלומר, שלא רומנטיזציה, פעם, וואי, אחרת, שהיינו, כן, לא. גם אדם הראשון קודם החטא, לא היה מושלם. אז במה שונה איפה מצבו של אדם הראשון קודם החטא, עם מצבו לאחר החטא? משני המצבים מדובר בעולם של עבודה. כמו שעולה ברמב״ם, השוני המרכזי הוא התנאים בהם התחשת העבודה. שאומר הרמב״ם, בימות המשיח, יש הרבה יותר תנאים אולטימטיביים, אופטימליים לזכות לחיי עולם הבא של הנצח. כלומר, שעבודת השם, כלומר, עד כמה עבודת השם זה משהו טבעי וקל, או משהו שדורש מאמץ. ולכן, תנאי העבודה בתחיית המתים, הרבה יותר קלים. כן, לא צריך לעבוד, בזה אתה פחד אוכל לחם. אצל סבים שלי וכולי. עבדו, מי יעלו את הנשמה, החמץ, את הנשמה. היום, אתה יכול לעבוד 8 שעות ביום, ולהרוויח הרבה יותר כסף. ועכשיו עם ה-AI בכלל, אפילו פחות. לא, זה מדהים, כאילו יש הרבה יותר זמן פנוי. אין לי ספק, חלק מהמהפכה של לומדי הדף היומי. פעם לאנשים לא הזמן ללמוד. היום, מה הבעיה לכל אדם? גם הייטקיסט שעובד 10 שעות ביום, למצוא 30 שעה ללמוד תורה. יכול בפלאפון, יכול ברכבת, יכול בספוטיפיי שהוא עושה כושר, יש כאילו מלא מלא, מלא מלא זמנים. טוב, אבל יש הבדל יסודי בין הרמב״ם, לפחות לפי הפרשנים שלו, כי ברמב״ם זה קצת אמורפי לא ברור, לבין המבית בהבנה מהו שינוי התנאים. עבור הרמב״ם, עיקר שינוי התנאים זה במציאות שסובבת את האדם, שהאדם יזכה למיטב התנאים הכלכליים, המעדנים מצויים כאפר, המצבים התנאים החברתיים, הביטחונים הבריאותיים, אבל לפי המבית, השינוי היסודי יהיה בפנימי. כלומר, שינוי בטבע האדם, שטבע האדם יהיה פחות גשמי, פחות מנוגד ויותר טבעי, יותר מותאם לעבודת השם. כי בשהוא קם לתחייה, הוא לא ילוד אישה, אלא הוא כמו האדם הראשון, הוא יציר כפיו של השם יתברך, ואז הגוף יזך ונקי שמכוון ומיועס את רצון הנשמה, ולא כל המאבקים שהנשמה רוצה להתפעל שחרית, והגוף אומר ללחוץ הסנוז, אני רוצה עוד 5 דקות, כי אני שפוך מעייפות אחרי ה-2-1 של ארגנטינה, אנגליה וכו'. אוקיי? הלכתי לשאול במחצית, כי אמרתי, אני צריך לנהוג לאותניאל, אז אני... וואי וואי, כן. על טעויות משתתם. ברוך השם. טוב. מזל שאין לאותניאל ביום ראשון, אז ביום שני, ביום ראשון אפשר... טוב, לענייננו. אנחנו גולשים פה מוקלטים בכלל, טוב. ולכן, בתחיית המתים, לפי המבית, הגוף יזך ונקי, מזומן לעשות רצון הנשמה, ויהיה לנשמה עונג מעצם היותה בגוף, שלא כמו המצב היום, שזה סוג של מאסר ועבודה ומאבק ומלחמה, אלא האדם יחזור למציאות שהיצר לא שולט בו, אלא רק מידה מועטה של יצר בשביל התפקוד, כמו אדם הראשון קודם החטא. אחרת, הוא יהיה מלאך, למלאכים אין יצרים, ואז כאילו זוכים את הגמרא בשבת, לאחוז בכיסא כבודי בעיניו להם, כן, יצאתם מצרים, כיבוד הורים, וכל הדברים של מלאכים את הדילמות האלה. ואז האדם יהיה כלי לעשות אותו, והוא ישלים את כל הצלם אלוקים שבו, ויזכה לו, למה הבא? זו דעתו המיוחדת של המבית. ראינו את הרמב״ם, ראינו את הרס"ג, את הרמ"א, ראינו את הרמב״ם, ראינו את הפירושים של הרמב״ם, את פירוש הרמב״ם, איך הוא מפרש את הרמב״ם, פירוש המבית, שהוא קצת דומה ושונה מהרמב״ם. ועכשיו בואו ננסה להבין מה המקום של שיטת הרמב״ן. רמב״ן נחמני, קצת נקדיש את זה קצת לא מעט, ואז נעבור לענייני החסידות. אז בואו נראה את שיטת הרמב״ן על תחיית המתים, והרמב״ן מסכם את זה, תראו במקור ת' בשער הגמול, קדיפו את העמודים לפי מוסד הרב קוק, כי זה ההוצאה שיש לי, ויכול להיות שבפרויקט השוט או במקומות אחרים זה עימוד אחר, בסדר? ונחזור בקצרה. כי שכר הנפשות וקיומם בעולם הנשמות נקרא לרבותינו גן עדן. ואחרי כן יבוא ימי המשיח, והוא מכלל העולם הזה, והוא סופן יהיה הדין מתחיית המתים, שהוא השכר הכולל הגוף והנפש, והוא העיקר הגדול שהוא תקוות כל מקווה לקדוש ברוך הוא בעולם הבא, ויהיה קיום הכל לעד ונצח נצחים. נמנה גם במקור הבא, קצת כמה עמודים לפני כן ברמב"ן, שהרגמון מקור י', כל אלו דברים ברורים שעולם הבא, עולם הוא שעתידה הקדוש ברוך הוא לחדשו לאחר ימות המשיח בתחיית המתים, הרי נתבר שעולם הבא אינו עולם הנשמות, אלא עולם נברא וקיים שימצאו בו אנשי תחייה. מכאן משמע, כלומר, שעולם הבא זה מקום שעולה, טריטוריה רוחנית או גשמית, אני לא יודע, שאליו יובאו כל אלו שקמו לתחייה. עכשיו פה שים לב שלדברי הרמב״ן הדין, כלומר המשפט, ההחלטה היא קודמת לתחייה. ולכן התחייה תהיה רק למי שהיא מצדק לפניך בדין. כלומר מי שעבר את המשפט בציון עובר, אז הוא ראוי לקום לתחייה. כלומר רק לצדיקים ולא לרשעים, בשונה מרס"ג והרמ"א, שאומרים שגם הרשע קום לתחייה, כל אחד מטעמו הוא כדי לקבל את הגמול. אז מה יהיה דינם של הרשעים? במקום אחר מבהיר הרמב״ן, שהנפשות של הרשעים מצויות בגיהנום אחר פטירתם, והם תישארנה שם משעת התחייה, אלא אם כן הם יצאו זכאים בדין שסמוך לתחייה. ניקח משהו בשער הגמול בהמשך העמודים, סליחה, בכמה עמודים לפני כן, אבל לא הבאתי את זה כרגע. כמו שאנחנו בראש השנה נידונים על חיי העולם הזה, ואדם נידון בעת פטירתו אחרי 120, בעזרת השם, על שכר נפשו ועונשו בגיהנום, אז ככה בכל יום נידונים ביום הדין הגדול וכו', לא משנה. וככה הוא כותב מה שלמר בדניאל, ורבים משני האדמת עפר יקיצו אל חיי העולם הבא ואל חיי העולם ואל לחובות העולם. כלומר הרשעים יגמור דינם או לדיראון עולם, והצדיקים הם לא יזכו, הרשעים לנועם העליון, זה דיראון עולם, כלומר זה גיהנום, והצדיקים יקומו לתחייה, יקיצו אל חיי העולם, שזה תחיית המתים. תראו מקור י' א', הרמב״ן בשער הגמול, שגיהנום הוא מקום דין המשפט לאנוש בו החטאים בנפשתם, באיסורים, בצער, שאין להם דמיון בעולם הזה, ועוד הדין הזה נכפל על מחויבי הקרת ביום הדין הגדול, ונידונים בו בגיהנום עד שמתקלין שם. כלומר שעונש הרשעים יהיה לנפשם, והם לא שווים לצורך זה לגופם. בואו נסכם עכשיו את דעת הרמב״ן על פי השאלות. שהזכרנו בהתחלה. אז מה אומר הרמב"ן? מתי הזמן? תחיית המתים תתרחש בסופם של ימות המשיח. שאלה שנייה, למי מיועד את תחיית המתים? התשובה תואר רק לצדיקים, לא לרשעים. שאלה שלוש, האם הם ימותו אחר כך? אומר הרמב"ן, הקמים לתחייה לא עתידים למות, חיי נצח. עכשיו השאלה המהותית, מה התפקידה של תחיית המתים? ועמדת הרמב"ן בסוגיין פה דורשת בירור. רס"ג ורמ"א ראינו סוברים שתחיית המתים היא העולם הבא, כמו די מזכיר את הרמב"ן, כתוב שתחיית המתים בא כדי שהגמול לא ירק לנפש אלא גם לגוף, כי הגוף והנפש הם מעורבים במעשים, ולכן גם הרשעים קמים לתחייה ואז נעשה הדין. אבל לפי הרמב"ן אנחנו לא יכולים להגיד את זה, כי על פיו, מה ראינו ברמב"ן, הדין קודם לתחייה, ורק הצדיקים קמים לתחייה. כיוון שגם גופם של רשעים היה מעורב בחטא, אז ראוי שתשוב נפשם לגופם, ורק הם יענשו. ולכן, ברור שלרמב"ן, תחיית המתים, יש לה תפקיד אחר. אני משאיר את זה כרגע בצריך עיון. בואו נראה שנייה את המענה של הרימה, רבי מאיר הלוי אבולעפיה, לקושיות הרמב"ם בשורש המחלוקת, ומתוך שיטת הרמב"ם, מתחדדות שלוש שאלות על התפיסה הרגילה של תחיית המתים, על פיה בעולם הבא יהיה גוף. מכיר במקור י"ב, איגרות הרמב"ם, איגרת תחיית המתים. אחר שאמרו רבותינו ז"ל, שאין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, ומן השקר שיהיו אלו הכלים נמצאים לבטלה, חלילה לשם מפועל הבטלה. הגוף הוא זמני ומתפרק. אז איך הוא יישאר נצחי בעולם הבא בלי מזון? הרי הגוף הוא מגביל את ההשגה. אז רס"ג שקדם לרמב״ם לא ראה את דבריו, אבל לרמ"א ולרמב"ן לעומתו הייתה הזדמנות להתייחס לרמב"ם, בשונה מרס"ג. והם מתייחסים לשאלה למה צריך את הגוף בעולם שאין בו אכילה ושתייה. ועל זה הרמ"א עונה שתי תשובות. תשובה ראשונה, שתי תשובות מרכזיות. יש כל מה שחתית המרכזיות. תשובה אחת, כדי שהגוף והנפש שעשו את המעשים שלהם יחד, יקבלו את הגמול שלהם יחד. זוהי תשובה שנובעת מהשאלה של הרמ"א על תחיית המתים, ראינו את זה כבר מקודם. והתשובה היא שנייה, זה שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא איברים שטבעם להתאבות, הוא יכול אחרי זה לשנות את הטבע שלהם שלא יתאבו. ובדברים האלה אולי יש פה איזושהי תשובה לשתי שאלות האחרות. למרות שהרמ"א לא תחסה להם ישירות. כלומר, שינוי יזום בתחיית המתים של טבע גוף האדם יכול להסביר איך הגוף לא יחלה, כי זה יהיה גוף אחר, גוף משודרג, ואיך גם הגוף הוא לא יגביל את ההשגה. כלומר, מבשרי חזה אלוקה. זה יהיה אז. וזה מה שאמר, עמד בוויכוח של עם הרמב״ם. אפשר לראות את זה במקור י' ג', אני מקצר פה, אני אדלג על זה, תקראו את זה לבד מי שירצה, זה ביד רמה של רבי מאיר הלוי אבולעפיה. מענה הרמב"ן לקושיות הרמב"ם ומה שורש המחלוקת ביניהם. אז בואו נציין קודם כל. את שאלת הצורך בגוף, הרמב"ן לא פותר בדרכו של הרמ"א, שהסביר שהגמול חייב עם הגוף, כי הם עשו מצוות ביחד, חטאו ביחד, חייב את הגמול ביחד. לא. הרמב"ן לא יכול להגיד את זה, כי הוא אומר, הרשעים אנחנו אומרים לתחייה. אז כאילו, זה לא שהם חטאו ביחד, הם יחטפו ביחד. ולפי הרמ"א והרס"ג, עד נתחות גם בגוף וגם לנפש, כמו יהיו ביחד. הרמב"ן מתייחס בצורה ישירה לשאלות שמנינו, ועל השאלה הראשונה, הרמב"ן עונה שתי תשובות, תראו במקור י' ד' בשער הגמול, ואם תשיב עלינו בהיות הגוף מחובר מכלי השימוש לפעולות הנפש לשלושה חלקים שהזכירו אנשי העיון, והם כלי המזון וכלי הזרע וכלי תיקון הגוף, והגוף יכלו צורך מציאותו היה בעבור תכלית אחת, והיא אכילת המזון לקיום הגוף, ולהוליד דמיונו, ושתסתלק התכלית היא לעולם הבא שאין בו לא אכילה ולא שתייה, למה יהיה הגוף פועל ריק ואין ממעשה אלוקים פועל בטל? הנה התשובה לכל זה, כי הייתה הבריאה הזאת לזמן תחיית המתים לצורך השימושים הנזכרים, ואלה כשבחור הוא רוצה בביטולה אחרי כן. וזו התשובה השנייה. ועוד יש בצורה הזאת, צורת הגוף, סודות עמוקים, כי לא הייתה יצירה על זה הדמות הפקר בלילותם, רק לצורך הגדול ולטעם נכבד, והעושה התברך רוצה בקיומו. כל זה עומד נגד או לעומת דברי הרמב״ם, שהיה במבנה הגוף איזשהו מבנה פונקציונלי תכליתי, שאפשר לאפשר את ההזנה, את ההולדה, את כל מה שהגוף אדם צריך בעולם הזה. על השאלה השנייה עונה הרמב״ן שתי תשובות. ואם תקשה עלינו קיום הגוף מן השפלים לעולם, כבר ישיבונו אליך, כי קיום הגוף יהיה בקיום הנפש, וקיום הנפש בהתייחדה בדעת עליון, והמתקיים יהיה כמתקיים בתייחדו בו, כאשר נאמין אפילו בפשט הכתובים על אדם הראשון שהיה ראוי שיתקיים ויחל עד, אילו לא חטא בחטא, אחרי נאמין ונתחבק את לכל באמת, הראות, הראות כוח הנפש על הגוף, האפל בדבקה בדעת עליון, כי עניין קירו לפני משה, כפני חמה, כפני יהושע, כפני לבנה, ופה זו התשובה השנייה, וכל שכן, שזאת הקושייה שהזכרנו בקיום הגוף לנצח, אינה על דעתם של פילוסופים, על דעת סת חמת תורתנו המפרשים, כי הפילוסופים מקיימים כללו לעד, וחכמנו קצתם ידעו בקיומו, ואין אצלם חזרת עולם לתור, כי כל נברא ברצון, הבורא יתברך, קיומו ברצונו לזמן עם לנצח, ומו שימינו הם בעיונם קיום הכללים לעד. כך אנחנו יכולים להאמין בקבלתנו בקיום הפרט והרצון המתעלה, כי כמו שיש רצון כללי בכלל, כך יש רצון פרטי בפרט, ואף על פי שנראה בעולם ביטול הפרטים וקיום הכללים, הנה אמונתנו היא כי היה זה בבעלי הנפש בפני החטא הקדמוני, והעונש הנגזר עליו, אבל הרצון הנצחי מקיים רצונו לנצח, כמו שהזכרנו למעלה לדברי החכמים ז"ל, ובעצם בפירוש הרמב"ן, על התורה במקור תדבר, אבל בראשית פרק ב', הוא מביא את אותם שני יסודות, ומדגיש שבהם נמצא מוקד הוויכוח. אני מדלג על זה, תקרו את זה, אתם רוצים את זה לבד, אבל מה צריך לשים לב? העמדה שמייחס הרמב"ן לחכמי הטבע, זה בעצם הדעה שהרמב"ם מציג בהקדמה לפרק חלק. ולכן הרמב"ן טוען שרבותינו, הוא חולק עליו, אנחנו לא מקבלים את העמדה הזו. יש פה מחלוקת מהותית, מה התפקיד של הטבע? ועד כמה הטבע המוצק, המוכר לנו, הוא הטבע הבלעדי של הדברים. נבין את זה יותר לפי השאלה השלישית, הוא מקור ת"ז. ונחזור בקצרה, כי שכר הנפשות וקיומם בעולם הנשמות נקרא לרבותינו גן עדן, ופעמים קוראים אותו עלייה וישיבה של מעלה, ואחרי כן יבוא ימי המשיח ומקרא העולם הזה, ובסופן יהיה יום הדין ותחיית המתים, שהוא השכר הכולל לגוף והנפש, והוא העיקר הגדול, שהוא תקווה את כל מקבל הקדוש ברוך הוא, ועולם הבא שבו ישוב הגוף כמו הנפש, ויש להידבק בדעת עליון כהדבקה בגן עדן, עולם הנשמות, ותתעלה בהשגה גדולה ממנה, ויהיה קיום הכל עדי עד ונצח נצחים. אז בעצם אם אני אסכם את הוויכוח, עומדים פה שני יסודות. אחד לגבי הגוף. מה אופיו האמיתי? מה חוקי הקיום של הגוף? האם הוא מוגבל לחוקי הטבע המוכרים לנו, או שהוא יכול לקבל מדרגה חדשה, נפגבת יותר, עליונה, בגלל הדבקות בנשמה, ואז גם מתוך הדבקות בנשמה הוא יקבל התעלות ויכולת השגה אחרת. ולכן לפי הרמב"ן, הגוף הוא לא מהווה גורם שמרחיק מהקדושה באופן מהותי, אלא רק בשעה שהוא מנתק את אדם מנשמתו, כלומר שהוא גורם לאדם לנטות אחרי היצר. אבל במצב הפוך, בו הגוף נמשך אחרי הנשמה, מה שיהיה בתחילת המתים, אז הגוף הזה הוא לא, הוא לא אופוזיציה לנשמה, ולכן הוא יכול לדרוג בנשמה ולהתעלות יחד עם העילוי של הנשמה. השאלה השנייה, שזה מאוד דומה, אבל זה בדקויות, מאחז לטבע. לא רק שהקדוש ברוך הוא יכול לשאת את הטבע, הגוף, כדברי הרמה, אלא שמהותה של המציאות והקיום של הקביעות שלה, זה לא בגלל טבע הדברים, זה לא בגלל הטבע. כי זה רצון השם, רצון השם שזה יהיה ככה. וכל עוד הוא רוצה לך, הוא לא רוצה, זה יהיה אחרת. ולכן השאלה פה מה יחד בשתי התשובות? במבט ראשון נראה שיש פה שתי תשובות שונות של הרמב"ן. לפי התשובה הראשונה, הנשמה מקיימת את הגוף. לפי השנייה, זה לא. הרצון האלוקי לקיום הגוף בחיי הנצח, הוא נותן לו את הקיום, זה לא קשור. ולכן, כל אחת מהסיבות היא סיבה שלמה וסבר, למה צריך את הקיום המתמיד בתחיית המתים, חיי נצח? אז למה צריך את שתי הסיבות? וזה נתחיל לבוא גם לחסידות בקצרה. כי לכאורה יש פה סתירה. הראשון, התירוץ הראשון תולה את הנצחיות בתכונה של הנברא. צריך לישון, צריך לאכול, תכונות החומר. אבל בתירוץ השני, זה תלוי ברצון של הבורא. והתשובה האמיתית, כדרכם של מחלוקות, זה גם וגם. כלומר, הנשמה שהיא מתעלה בתחיית המתים, זה הגילוי הקבוע של רצון הקדוש ברוך הוא. ובזה מחיה את הגוף. זה אפשרות נוספת, שהטבע של הנשמה זה יכול להיות את הגוף. אבל זה דקי דקויות. ואם הרצון האלוקי זה מה שמחדש את הטבע בכל רגע נתון, אז זה הבסיס שיטת הרמב"ן, זוכרים על האמונה בתוך הניסים הגלויים. אדם מאמין בניסים הנסתרים, שאין לך חלק בתורת משה, מי שלא מאמין שהכל זה נס ופלא ולא טבע וכו'. בוא ננסה לסכם בקצרה מה בין הרמב"ן לרמ"א. הרמ"א אומר, מלמד אותנו על הקדוש ברוך הוא ביכולת הניסית שלו, כלומר על הבורא. אבל הרמ"א בתחיית המתים לא משנה את התפיסה שלו על הנברא, על מהות האדם, על גופו. דווקא בגלל שהגוף הוא מוגבל מצד עצמו, אנחנו צריכים לנס שיתגלה בימות המשיח ויאפשר את הקיום הנצחי של הגוף שלא יהיה מיטה אחרי תחיית המתים. אבל ההסבר של הרמב"ן הוא מהפכה, הוא מהפכה בהבנת מהות האדם והגוף שלו. כלומר, השייכות העקרונית של הגוף לקדושה, לחיי רצון השם, לנצחיות, לקשר אינסופי עם הנשמה, זה בשורה מהפכנית, שלא כמדתות אחרות, והתאפשר בתחיית המתים, וזה לא סתם הרמב"ן, שהוא איש תורת הסוד מביא את זה, כי זה העניין של הפנימיות התורה. איך אתה יכול לזכות לדבקות בקדוש ברוך הוא, על פי הסוד, גם בעולם הזה, בכל מצווה שאתה עושה, יש טעמים מסתרים. אתה לוקח ארבעה מינים, אתה לא רק דוחה צללים ורוחות רעים מביא גשר. אתה דבק באותיות השם ידברך, אתה מגיע לאינסוף ברוך הוא. וזה מביא אותנו בקצרה, ממש בקצרה, להציץ לגישה החסידית אודות תחיית המתים. אז כל מי שהלך לאיבוד עד עכשיו, אפשר ככה לחזור אלינו, ברוכים השבים, זה מהחסרונות שצריך לתקצר הכל ולהזדרז. אחד העקרונות היסוד של תורת החסידות זה מה שנקרא בכל מקום ובכל זמן. כלומר, שילוח הקן, או לא משנה עכשיו, אשת יפה תואר, או מצוות שמיטה, גם אם אתה גר עכשיו במז'יבוש ואין לך את זאת בארץ, אתה יכול בכל מקום ובכל זמן לקיים את כל המצוות. ובעיקרון הזה של עיקר י' ג' אחד בנים, קל להדגים את זה. בוא נראה מקור י' ח' י' ז', אדמו מקומר לה, כדרכה למסיימים איתו, החל הברכה. דע בני חביבי, כבפרטות, יש בכל יום תחיית המתים, הבא על ידי אליהו לעלות מצוצין קדישין ממקי הקליפה, קרויה מתים. שעון סף אינו מתפשט שם, בסוד עליית ניצוצות, תלוי באליהו, רוח הדשביק בבעלה, המעורר ומבשר לכל רוחות ישראל לעלות כל חלקי ניצוצי נשמתו מבין המתים להחיות אמרב. כן? אומר, מה זה תחיית המתים? יש ניצוצות שהם כלואים בקליפה, בעקבות שבירת הכלים, עליה דיברנו בעיקרים הראשונים, ולכן, שאני מברר את הניצוצות, אני אוכל את התפוח, מברך עליו, מברך את הניצוצות מהתפוח, אני מחיה את המתים, את הניצוץ האלוקי שהיה מת ואסור וכלוא בתוך הקליפה של התפוח של העולם הזה. וכן אותם מצוות הנעשים בלי חיות. אתה מתפלל מנחה, ערבית, זה אחד ושמו אחד. עברו שבע דקות. אז היה לו תפילה עכשיו עם חיות? לא, היה לו תפילה עם... תפילה מוות, בלי חיות. אז עכשיו אתה עושה תשובה ואתה מחיה, אתה מתחיה את המתים למצווה הזו. וכן אותה למצוות הנעשים בלי חיות, צריכים לחיותן בסוד שיהיה, סיסו איתם הסוס כל המטבלים עליה. אני דרוש על המצוות, כמר חסד אברהם, כשאדם ממית עצמו בעולם הזה, ויורד למקי הקליפה, הוא מעלה ומברר כל חלקי נפשו על ידי התורה לשמה ועבודה, אזי צדיקים נקראים תמיד חיים, כי מעלה נפשו לבאר מים חיים, והרשע נקראת נפשו ממקור החיים, חי החיים, והצדיק דבוק תמיד בחיים, הוא מעלה כל חלקי נפשו למקור החיים, וכל זה בפרטיות, עד שיגמור להתברר כל ברורי ניצוצין קדישים ממקי הקליפה, ואזי יתבטלו כל הקליפות. ובעת ההוא, כאשר יתברר כל הניצוצים, נאמר בלעם המת לנצח, וזה יתמשכו מטל עד אבדולך, טל תחייה וחיים ורצון להחיות מתים וגופים הנקברים, כיוון שהתבטל הקליפות, הקרויה מתה. למה היו מתים? וזה יזדקחו הגופים בתכלית הזיכוך וישיגו אור תורה ומצוות, אין שיעור, אשרי המחכה ויגיע במהרה במהרה בימינו. אומר פה הקומר הקדוש, תחיית המתים זה לא רק שהרופא קובע מוות. בכל אכילה, בכל מפגש, בכל מצווה, אם אתה עושה את זה בחיות, או עושה את זה בצורה של מוות. אם עשית את זה בצורה של היעדר חיות, זה מודעות וגשמק ונשמה, מה צריך לעשות? לחזור ולהופיע חיים. אתה יכול להתפלל שוב פעם בדבקות, וזה כתוב זה בזוהר, גם בעל התלם מביא את זה, גם הרבים של זכות מביא את זה, שמתפללת תפילת שחרית לא בחיות, תתפלל למחרת, או באתה חונה לאדם דעת, התאפצת. למחרת כאילו אתה חונה לאדם דעת, אז מה? יש אתר דצלותן תפילן, מקום כמו חירי, כזה כל תפילות הפסולות. ואת שלמחרת התפעלת טוב, אז מה עשית על אותה תפילה? דש! קמת אותה לתחייה והחיית אותה. טוב, סיכום שנתי. התלבטתי איך לסכם את השנה, שנה מרובת מינויים ולחוצת שיעורים. אז בוא ניתן לרמב"ן, לרמב"ם, לפחות בדעת הרמב"ם, יודע שאני מרבה לרמב"ן, אבל דעת הרמב"ם, לסכם, איך הוא מסכם בעצמו, בהקדמה לפרק חלק, את י"ג עיקרי אמונה. מקור י"ח. וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו, ואמונתו בהם אמיתית, הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחובה לאהבו, ולחמול עליו. וכל מה שציווה השם אותנו זה על זה מן אהבה ואחווה, ואפילו עשה מה שיכול להיות מן העבירות, מחמת אהבתו, כן, לתאבון, לא להחיף, בהתגברות יצרו הרע, הרי הוא נענש לפי גודל מריו ויש לו חלק, והוא מפושע ישראל, וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו היסודות, הרי זה יצא מן הכלל וחפר בעיקר ונקרא מין והפיקורס וכותת בלטיות, וחובה לסנותו ולהשמידו, ועליו הוא אומר, הלא מסנך השם אסנה וכו'. כבר הלכתי בדברים מאוד יצאתי מן החיבורי, אלא שעשיתי כן לפי שריתי שזה תועלת באמונה, לפי שאני אספתי לך דברים רבים מועילים, המפוזרים בחיבורים רבים וגדולים, היה בהם מאושר. וחזור על דבריי אלה פעמים רבות, והתבונן בהם היטב. ואם תשלה אותך מחשבתך שכבר הבנת ענייננו מפעם אחת או עשר, השם יודע שבשקר ישלטה אותך, ואל תמהר בו לפי שאני לא כתבתי ואיך שנזדמן, אלא אחר התבוננות ויישוב הדעת של הרמב״ם, כן? ועיון בדעות נכונות ובלתי נכונות, וסיכום מה שצריך להאמין מהם וברוב הצעות ראותו על כל עניין ועניין, ומאת השם ישל לנחותני בדרך האמת, עושה לנו הפרק. אומר פה הרמב״ם, צריך לחזור ולחזור 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 על עיקרי האמונה. זה לא פשוט. עדיין צעירים, לא כולם פה נשואים בחדר, אבל כשאתה נשוא, יש לך אחריות על אשתך ועל ילדיך. אתה רוצה שילד שלך יתפלל? תתפלל אתה. אתה רוצה שילד שלך יאמין בשכה ועונש? תאמין בשכה ועונש. אתה רוצה שהוא יאמין בהשגחה? תאמין בהשגחה. ילדינו אלופי העולם בלזהות את זה. אז שנזכה לא רק לדבר על זה, גם נחיות את זה, ואשריכם שהחזקתם מעמד עד עכשיו. ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.